הגענו לדף של המבב עמוד א' בשורה השישית. תנור בנן, יכול יוצא אדם ידי חובתו במעשר שני בירושלים? אולי מותר לאכול מצה של מעשר שני בירושלים? למדנו לאל בדף הקודם שאסור לצאת ידי חובה כמובן במצה של איסור. כלומר אדם אוכל מעשר שני מחוץ לירושלים. אבל אם הוא אוכל מעשר שני בירושלים, אולי יכול לצאת ידי חובה במצה כזו? תלמוד אמר לחם עוני, מה שנאכל בענינות. יצא זה שאינו נאכל בענינות אלא בשמחה. או דורשים חזה לחם עוני עם עין, דורשים כאילו נאמר לחם עוני עם א'. או העין וא' מתחלפות, האותיות מתחלפות, וכן רק מה שמותר לאכול בענינות, מותר לצאת ידי חובה במצה. ומעשר שני אסור לאכול בענינות, מותר לאכול רק בשמחה. ענינות זה מצב שאחד משבעת הקוברים מתו, ועכשיו עוד לא קברו, ואדם צריך לאכול, ואסור לאכול מעשר שני. ולכן לא יוצאים ידי חובה במצה של מעשר שני, דבר רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, מצות מצות ריבה. כלומר, אדרבה, מותר לצאת ידי חובה גם במצה של מעשר שני, מכיוון שהתורה ריבתה חוזרת כמה פעמים על מילה מצות, לרבות גם מצה של מעשר שני. אז למה נאמר לחם עוני? אם כן, מה תמוד אמר לחם עוני? למעט פרט לעיסה שנילושה ביין ושמן ודבש. כי זה נקרא מצה עשירה, לוקחים קמח ונילוש בשמן ודבש או יין, אז לא יוצאים ידי חובה, כי צריך דווקא לחם עוני. מה הייתה בדרבי עקיבא? מדוע רבי עקיבא הוא לא דורש לחם עוני כמו רבי יוסי הגלילי שהעין והאלף מתחלפות? מי כתיב לחם עוני? אני כתיב. הרי קודם כל הוא אומר בגלל שכתוב בתורה אני, כלומר בלי הוו, כתוב בכתיב חסר, בלי הוו. וכיוון שכתוב בכתיב חסר כאילו נאמר אני, דווקא עין, ואי אפשר לדרוש לאלף. רבי יוסי הגלילי אומר, טוב, ככה כתוב, אבל קוראים את זה עם וו. מי קריין אני? עוני קריין, קוראים עוני עם וו. מכיוון שהקריאה בעצם שווה למילה עוני, אפשר להתחלף גם עם א'. אז מה רבי עקיבא דורש מלחם עוני? רבי עקיבא, היי דקרינן בעוני, למה קוראים עוני כאילו קוראים בכתיב מלא, למרות שכתוב בכתיב חסר? כדי שמואל, לומד משמואל, דמר שמואל, לחם עוני, לחם שעונים עליו דברים הרבה. מצה זה לחם שעונים עליו דברים הרבה. מה הכוונה שעונים עליו דברים הרבה? אומרים עליו את ההלל בליל הסדר, אומרים עליו את ההגדה של פסח וכדומה. אומרת הגמרא, האם באמת רבי עקיבא סובר שעיסה שנילושה ביין ושמן דבש לא יוצאים ידי חובה? וסבר רבי עקיבא עיסה שנילושה ביין ושמן דבש לא, ועד תניא יש ברייתא, אין לה שום עיסה בפסח ביין ושמן דבש ומלש. רבן גמליאל אומר תישרף מיד, לדעת רבן גמליאל העיסה הזאת נחשבת אולי לחמץ או ספק חמץ, כי אי אפשר לשמור שלא תחמיץ, ומהר להחמיץ, ולכן תישרף מיד. וחכמים תאכל, לכתחילה לדעת חכמים לא עושים עיסה כזאת, אבל זה לא נקרא חמץ, אפשר לשמור שלא תחמיץ, ולכן תאכל. ואמר רבי עקיבא, זו דעת החכמים, כלומר לכתחילה לא עושים, בדיעבד כן עושים. רבי עקיבא אומר, לא, גם לכתחילה אפשר לעשות. שבתי הייתה אצל רבי אליעזר ורבי יהושע, ולש להם עיסה ביין ושמן ודבש, ולא אמרו לי דבר. אז הרי שמותר לכתחילה גם לעשות כך, לא כמו שאמרנו שרבי עקיבא אומר שלא עושים עיסה עם יין ושמן ודבש. עוד הדמעה מביאה את סוף הברייתא, עוד מחלוקת, אף על פי שאנשים מקטפים בו. כל לפי הדעה האמצעית שלכתחילה לא עושים, בדיעבד עושים, השאלה אם מותר לקטוף, מותר למרוח על העיסה אחרי העריכה והמשקים האלה. אז אתה נתנה כמה, חכמים אומרים, את שלשים בו מקטפים בו, את שאין לשים בו, אין מקטפים בו. כלומר יש פה עוד מחלוקת, שלמי שסובר שלכתחילה לא עושים עיסה כזאת, אם עשו השאלה אם מותר לקטוף בו, למרוח עליו, חלק מהמשקים, יש אומרים שמותר, יש אומרים שעשו. ובכל אופן, ושווים, כל התנאים הנזכרים כאן אומרים, אין לשים את העיסה בפושרים. כולם מסכימים שלא לשים עיסה במים פושרים כי היא יכולה למהר להחמיץ. והגמרא תדון בזה אחר כך. בכל אופן קושה רבי עקיבא, לפני כן אמרנו שלא עושים מצה עשירה. כאן עומדים בברית הזאת, שמותר לעשות מצה עשירה לדעת רבי עקיבא. עומד גמרא לא קשה, ביום טוב ראשון, ביום טוב שני תלוי. בלילה הראשון של פסח, שאז חובה לאכול מצה שדווקא לחם עוני, אז אמר רבי עקיבא לא עושים, לא יוצאים ידי חובה במצה עשירה. אבל בברית השנייה, שהוא אמר שלכתחילה עשיתי את זה, זה אחרי ליל הסדר, זה לא בליל הסדר, שעה ימי הפסח. וזה כמו שאמר רבי יהושע בן לוי לבניו, כתמר רבי יהושע בן לוי לבני, יום הקם הלא תלוש לי בחלבה, יום הראשון של פסח אל תלוש לי מצה בחלב, מכאן ואילך, אחרי ליל הראשון של פסח, לוש לי בחלב, מותר ללוש בחלב, כי כמו שאמרנו, רק ביום טוב ראשון, רק בליל פסח, ליל הסדר צריך לצאת ידי חובה במצה שדווקא מצה, לחם עוני. אומרת הגמרא, שאלה כללית, איך בכלל אפשר ללוש מצה בחלב? הרי אמרנו כבר שלא עושים פת, בין אם זה לחם, בין אם זה מצה חלבית. והתניא, אין להשים את העיסה בחלב, מדוע? ואם לש, כל הפת אסורה, עד כדי שצריך לזרוק את זה, מפני הרגל עבירה. שלא יבואו להתרגל הרי אדם רגיל כעיקרון תמיד שמצה ולחם זה פרווה, הוא יבוא לאכול את הלחם החלב יזו עם בשר, יבוא לאיסור בשר וחלב, זה הרגל אווירה. אז איך רבי שום לוי אמר לבנר, תלושו לי בחלבה, אלא הגמר מתקן את הגרסה, אלא אחי כמה יום הקמד לא תלושו לי בדובשה, זה הכוונה, הוא אמר לבנר לא תלוש בדבש, מכאן ואילה אכלושו לי בדובשה. ותראות שלי ובהתאמה לעולם בחלבה, באמת מדובר על חלב, כי דמר רבינה כאין תורה שערי, אך אדם כאין תורה, מדובר על כאין תורה, כאין השור. הוא עושה כמות קטנה, כמו שאמרנו לא לעשות פת חלבית או מצה חלבית, זה רק שיש כמות גדולה, ואז יישאר פת, ודם יחשוב שזה פר, ויבוא לאכול את זה עם בשר. אבל אם יש כמות קטנה, באמת, הוא יכול את זה בפעם אחת, לא רק לאותה סעודה הוא עושה, יגמרו את זה, כולם יודעים שזה חלבי, וגמרנו. אז לכן גם כאן אותו דבר. ויש מסבירים כאין תורה, זה לא עניין של כמות, אלא כצורה שונה. כמו שנוהגים לעשות בורקס שזה פת, בורקס חלבי בצורה משולשת. למדנו בסוף הברייתא ושווין שאין עושים לישה, שאין לשים את העיסה בפושרים. למה אי אפשר לעשות עיסה בפושרים? אמרנו זה אולי ממהר להחמיץ. אומרת הגמרא, מה ישמע ממנחות? מה ההבדל במנחות? הרי מנחות הן גם באות מצה. אסור לגרום למנחות להיות חמץ. ושם למדנו דתנן, כל המנחות נילושות בפושרין, ומשמרן שלא יחמיצו. מותר ללוש את המנחות במים פושרים, ולשמור שלא יחמיצו. אומרת הגמרא, אם אמרו בזריזין, אמרו בשנן זריזין, כל מה שאיתנו במנחות זה בזריזין, כהנים הם לשים את המנחות, לכן הם זריזים, הם נזרים יותר שלא להחמיץ, אבל כל ישראל עושה מצות, ולכן הם לא זריזים ולא נזרים כמו הכהנים. אומרת הגמרא, אם מדובר על כהנים שזריזים, אז למה אי אפשר ללטות? יחי, מילתתנה מילתית, יהיה מותר ללטות את החיטים של המנחות. מה זה ללטות? כלומר, לשרות אותם במים, לכתוש אותם במכתשת, להסיר את הקליפה, לעשות מהם סולת נקייה. למה למדנו על למה אמר רבי זר, אמר רבא בר גימי, אמר שמואל, חיטים של מנחות אין לוטטים אותם. הרי אם דובר על כהנים זריזים שנזרים, מותר גם ללטות. אלא אומרת, לישה בזריזים, אלא לטיטה, ליטה בזריזים, אי אפשר להשוות. לישה זה פעולה של הכהנים עושים, והם זריזים. אבל לטיטה לא נעשית על ידי הכהנים, נעשית על ידי זר. הרי הזר מביא את המנחה שלו כשהיא כבר קמח סולת, אחרי שהלטיטה כבר נעשתה בבית. לכן זה נעשה על ידי כל אדם. אומרת, גם לאישה יכול לעשות את זה כל אדם. ולאישה מיתה בזריזין, והכתיב הרי נאמר לגבי מנחה, ויצק עליה שמן, והביאה על בני אהרון הכהנים, וקמץ מקמיצה ואילך מצוות כהונה, רק מהקמיצה ועבודות של אחריה, אז חייבים דווקא כהן. לימד על יציקה ובלילה שקשרים בכל אדם. יציקה, לשפוך את השמן לתוך הקמח, ובלילה, בלילה של השמן בקמח, קשרה בכל אדם, כך גם לאישה. אז בעצם לאישה קשרה בזר. אומרת מה נכון, לישה כשרה בזר. לישה ניב דבזריזין ליטה. אבל במקום זריזין איתה. נכון, לישה לא צריכה לעשות דווקא על ידי זריזין, דווקא על ידי כהנים. אבל היא נעשה דווקא במקום זריזין, בבית המקדש, בעזרה. ואמר מר, בלילה כשרה בזר, אבל חוץ לחומת העזרה פסולה. ומכיוון שבלילה צריכה לעשות במקום העזרה, אז נזרים יותר, למרות שזה לא נעשה על ידי זריזין דווקא. ואילו לפוקה לטיטה לטיטה אינה לא זריזים ולא במקום זריזים, היא לא נעשית לא בעזרה וכמובן לא על ידי זריזים. אומרת כמובן, מה ישנה ממנחת העומר? תתני מנחת העומר לא תתים אותה וצוברים אותה, הרי יש מנחה שכן מותר בלטיטה, זה מנחת העומר, מה שמקריבים ביום השני של פסח. למה הקורבן הזה מותר בלטיטה? אלא אומרת כמובן, זה ציבור שני, קורבן ציבור שונה. מכיוון שמנחת העומר זה קורבן ציבור וביתים שעוסקים בכל ענייניה של הקורבן הזה, הם זריזים יותר ואז סומכים עליהם שישמרו מן החימוץ, מה שאין כן שאר הקורבנות המנחה. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא עניין מצה של ביכורים. אם אפשר לצאת ידי חובה מצה של ביכורים, ביכורים זה הפירות הראשונים שביקרו בשדהו של אדם בארץ ישראל, מצווה להביא אותם לבית המקדש, לקרוא עליהם מקרא ביכורים, להניח אותם על המזבח, לפני המזבח, ולתת אותם לכהנים ומסורים באכילה לזרים. אז אולי כהן יכול לצאת ידי חובה במצה שעשו מחיטים של ביכורים. נחלקו בזה. נחלקו איך לומדים שלא יוצאים ידי חובה. תנו הבנה. יכול יוצא אדם ידי חובתו בביכורים. תלמוד לומר בכל מושבותיכם תאכלו מצות. מצה נאכלת בכל מושבותיכם. יצאו ביכורים שאין נאכלים בכל מושבותיכם אלא בירושלים. דיבר רבי יוסי הגלילי. רבי יוסי הגלילי לומד שמכיוון שנאמר בכל מושבותיכם תאכלו מצות, וביקורים חייבים דווקא לאכול בירושלים, הרי שאי אפשר לצאת ידי חובה ממצה שנעשתה מחיטים של ביקורים, כי צריכים מצה כזה שאפשר לאכול בכל מושבות, בכל מקום, ולא דווקא בירושלים. רבי עקיבא לומד מלימוד אחר. רבי עקיבא אומר, מצה ומרור. יש הקש בין מצה ומרור, כמו שנאמר, על מצות ומרורים. מה מרור שאינו ביקורים, אף מצה שאינה ביקורים. ברור שמרור לא יכול לבוא מביקורים. מה הכוונה? ביקורים הם ניתנים רק משיבת המינים. ומרור, הירקות שיוצאים בהם, זה חובת מרור, הם כמובן לא משיבת המינים. ולכן מכיוון שיש היקש במצה ומרור, אף מצה שינה ביקורים, זה צריך דווקא מצה שינה ביקורים. אומרת הגמרא, אם המרור שאין במינו ביקורים, אולי רבי עקיבא בעצם בעצמו מקשה על ההיקש הזה. אם מרור שאין במינו ביקורים, הרי יש הבדל, מרור אין בשום מין של מרור, כל הירקות שיוצאים מדי חובת מרור אינם משיבת המינים. אבל אף מצה שאין במינה ביקורים, הוציא חיטים וסעורים שיש במינה ביקורים. הרי מביאים ביקורים מחיטים וסעורים, אם כן לא יסידו חובת מצה בחיטים וסעורים. אבל זה לא הגיוני, תמוד אמר מצות מצות ריבה. כי ככה לכאורה, לכאורה לא יוצאים מדי חובת מצה, אם אכן הגזרה השווה הזו נכונה, או ההיקש הזה נכון, אז לא יוצאים מדי חובה במצה שמביאים ביקורים, כלומר מחיטה וסעורים, אחד משבעת המינים. אז לכן תמוד אמר מצות מצות ריבה. לכן מהמילה, מהייתור שהתורה חוזרת כמה פעמים, המילה מצות, למדנו שמרבים אפילו מצות שיוצאים מחיטים וסעורים. אבל אחרי זה אומרת הגמרא, הוא בעצמו מקשה, אם מצות מצות ריבה, אם זה בא לרבות חיטים וסעורים, למרות שלא מביאים, למרות שזה מביאים, זה מינים שמביאים מהם ביקורים, אפילו ביקורים נמי, גם כביקורים יצא ידי חובה. כלומר, אם אכן מותר לצאת ידי חובה במצה של חיטה וסעורה, אולי אפשר לצאת ידי חובה במצה של ביקורים. אם אכן עומדים מההיקש, לכן הלימוד של ההיקש הוא קשה. אז עומד הגמרא הדא ברבי עקיבא, באמת נכון, מכיוון שהלימוד של ההיקש קשה, חוזר בו רבי עקיבא. ותכף נראה שרבי עקיבא חוזר בו וחוזר גם ללמוד כרבי יוסי הגלילי. מאיפה רבי יוסי הגלילי למד שלא יוצאים מדי חובת מצה של ביקורים? הוא למד מבכל מושבותיכם, גם רבי עקיבא לומד את זה. דתניא, יש ברייתא שהגמרא תעמיד את הברייתא הזאת כרבי עקיבא, והברייתא הזאת בברייתא מובאת לימוד של בכל מושבותיכם. יכול יצא אדם מדי חובה בביקורים, תמוד לומר, בכל מושבותיכם תוכלו מצות. מצה נאכלת בכל מושבות, יצאו ביקורים שאינם נאכלים בכל מושבות, אלא בירושלים. אז זה הלימוד. הגמרא אומרת, יכול אני מוציא אף מעשר שני, אולי בכל מושבותיכם אני יכול להוציא גם מעשר שני. הרי למדנו לפני כן, מי אמר שיוצאים מדי חובת מצה של מעשר שני? לכאורה, יש פה לימוד מצוין, בכל מושבותיכם, מעשר שני נאכל, רק בירושלים, כמו ביקורים. לא, תמוד לומר מצות, מצות ריבה. ביקורים אי אפשר לתת חובת מצה, אבל מעשר שני אפשר על ידי הריבוי מצות. למה מעשר שני ריבית ואילו ביקורים מיעטת? ומה ראית לרבות מעשר שני להוציא ביקורים? אלא אומרת הגמרא כך, מרבה אני מעשר שני שיש לו היתר בכל מושבות, כדרבי עזר, ומוצא אני ביקורים שאין היתר בכל מושבות. מעשר שני, יש מצבים שגם מעשר שני שנכנס לירושלים ולא פודים אותו, עדיין אפשר לאכול מחוץ לירושלים, כפי שתכף נראה מרבי עזר. אבל ביקורים תמיד נאכל רק בירושלים, לכן מכיוון שביקורים תמיד נאכל בירושלים, ממעטים אותו בכל מושבותיכם, ואילו מעשר שני מרבים אותו. ומה רבי אלעזר אמר? רבי אלעזר אמר שמעשר שני שנטמע אפילו בירושלים מותר לפדותו ולאוכלו בכל מקום, למרות שבדרך כלל מעשר שני בתוך ירושלים לא פודים אותו, אבל אם הוא נטמע, פודים אותו. אמר רבי אלעזר, מניין מעשר שני שנטמע שפודים אותו אפילו בירושלים, תמוד לומר כי לא תאכל שאתו, כן, כתוב וחרבה ממך דרך, לא תאכל שאתו, ואין שאת אלא אכילה, אתה לא יכול לאכול אותו, זה מעשר שני טמא, אתה לא יכול לאכול אותו. שנאמר, וישא מעשה מבית המלך. אז אם כך, מעשר שני שנטמא, מותר לפדותו אפילו בירושלים. אם כך, יש היתר לאכילה מחוץ לירושלים, לכן התורה מרבה מעשר שני של מצה. עכשיו, מי זה שסבר שמצה, שמעשר שני מותר לאכול? לפני כן רמדנו שדר רבי יוסי הגליג, מצה של מעשר שני אסור לאכול, בדיוק כמו ביקורים. מי זה? רבי עקיבא, אז כנראה הוא זה שסובר את הברייתא הזאת. מן שמעת לדמר במעשר שני נפיק בי, מי סובר, מי התנא שסובר שיוצאים מדי חובת מצה של מעשר שני? רבי עקיבא. וכמעט לו, הנה רואים שרבי עקיבא הוא השתמש באותו לימוד שבכל מושבותיכם, והוא מעט מצה של ביקורים היא בכל מושבותיכם, שמע מן ההד הרבה, מוכח שאכן רבי עקיבא חוזר בו מהקש של מצר מאור ולומד בדיוק לפי הדרשה של רבי יוסי הגלילי. אומרת גמרא, רבי יוסי הגלילי טיפוג לי מלחם עוני. רבי יוסי הגלילי שלפני כן למדנו שהוא לומד מצד אחד ממעט מצה של מעשר שני מלחם עוני, כלומר הוא החליף את העין והאלף, אבל הוא למד עכשיו את שאי אפשר לאכול מביקורים, מצה של ביקורים מבכל מושבותיכם, למה הוא לומד גם מצה ביקורים בדיוק באותה דרך שהוא למד מעשר שני? רבי יוסי הגלילי טיפוק להם מלחם עוני, מי שנאכל בעוני יצא זה שנאכל אלה בשמחה. לכאורה, כמו שצריך לאכול מעשר שני בשמחה, גם ביקורים צריך לאכול בשמחה. הם אסורים לעונן. אז כמו שלחם עוני בא למעט מעשר שני, הוא יכול לבוא גם למעט ביקורים. אלא אומרת הגמרא, סבר לי כרבי שמעון. הוא סובר כרבי שמעון. דתניא, ביקורים אסורים לעונן, ורבי שמעון מתיר. נכון, חכמים אומרים שביקורים אסור לעונן. אבל לפי רבי שמעון מותר לאונן לאכול ביקורים, והוא סובר רבי יוסי גלי בדיוק כמו רבי שמעון, לכן לא יכול להשתמש בלימוד הזה בשביל ביקורים. עכשיו הגמרא מביאה את המקור של כל דעה, מה איתם על רבנן, מה הסיבה שחכמים אוסרים ביקורים לאונן? דכתיב, לא תוכל לאכול בשעריך, מסר דגנך ותרומת ידיך. תרומת ידיך זה ביקורים, אמר תרומת ידיך אלו ביקורים. הרי שיש הקש בין מסר דגנך לבין תרומת ידיך, הקש בין ביקורים למעשר, דקש ביקורים למעשר. מה מעשר אסור לאונן? כמו שמעשר אסור לאונן, מעשר שני, אף ביקורים אסורים לאונן, זו דעת חכמים. ובשום אומר תרומה קיינו רחמנה כתרומה, למה התורה קוראת תרומת ידיך ביקורים כתרומה? יש הקש לתרומה. מה תרומה מותר לאונן? כמו שתרומה מותר לאונן, אף ביקורים מותר לאונן, זו דעת רבי שמעון. הגמרא מקשה על רבי שמעון, רבי שמעון היא דהקש לדו, בסדר, אז רבי שמעון אין הקש בין ביקורים למעשר, אבל עדיין, שמחה מימיך תבטיב הוא, הרי שמחה כתובה בביקורים בכל מקרה, דכתיב ושמחת בכל הטוב, נאמר בביקורים במפורש, אם שמחה נאמר בביקורים, אז ברור שאסור לאכול בענינות, שזה זמן של צער. עומד מה לא, מה שנאמר ושמחת בכל הטוב לא נאמר, לא בא ללמדנו שהביקורים צריכים לאחד בשמחה, אלא משהו אחר. הוא לזמן שמחה הוא דעתה. הוא בא ללמד אותנו שצריך מצוות ביקורים הוא בזמן של שמחה. בזמן של קציר. כשהבן אדם קוסרים את התבועה וליבם שמח, אז זה זמן של ביקורים. דתנא, כפי שמדנו במסכת ביקורים, מעצרת ועד החג, מביא וקורא, מעצרת מחג השבועות ועד החג עד חג סוכות, אדם מביא ביקורים וקורא למקרא ביקורים, זה הזמן, הקציר הוא הזמן שמחה, זה הזמן שמביאים ביקורים. מחג ואילך, מסוכות ועד חנוכה, מביא ולא קורא, מביא ביקורים ולא קורא, כי זה כבר לא זמן ששמחה. הגמרא מביאה עוד דרשות על לחם עוני, תנו רבנן, לחם עוני פרט לחלוט, פרט למצה שאפויה מקמח שנחלט במים רותחים, ולעשישה, עשישה זה מצה גדולה וחשובה. מצות כאלו כמובן אין דרכם שעניים לאכול אותם, ולכן אינם בכלל לחם עוני. יכול לא יצא דחובתו אלא בפת הדרעה, יכול... שאפשר לצאת דרך חובה רק בפת קיבר, פת קיבר זה פת שנשארו בו הסובין. ורק זה לחם עוני, כי צריך לחם עוני, זה אולי רק צריך פת קיבר, פת הדרעה. זה לא מצא שהסוגיה מקמח סול, קמח נקי. תמוד לומר מצות מצות ריבה. ייתו המילה מצות, כאן פעמים ראינו את זה, שהתורה חוזרת כאן פעמים למצות, לרבות גם אפילו כמצות של שלמה, שזה כמובן היה מסול נקייה מאוד. אם כן, מה תמוד לומר לחם עוני? למה כתוב לחם עוני? פרט לחלוט ולעשישה. כמו שאמרנו, זה בא למעט חלוט ועשישה. ומה עם השמדי עשישה לישנה דחשיבותה? מי אמר שעשישה זה מצה גדולה וחשובה? מי אמר שהמילה עשישה, מאיפה לומדים שהמילה עשישה זה לשון חשיבות? תכתיב, כשדוד המלך הביא את הארון בירושלים ויחלק לכל העם, לכל המון ישראל, למאיש ועד אישה, לאיש חלת לחם אחת ושפר אחד ועשישה אחת. מה זה שפר? אמר רב חנן ברבא, אשפר אחד משישה בפר. כלומר, מנה גדולה של בשר. פר, אחד משישה, זה מנה עצומה של בשר. שישית של פר. והשישה זה נוטריקון של אחד משישה באיפה. זה פת גדולה, פת עצומה. אחד משישה זה הרבה. איפה זה מידה גדולה, אחד משישית מזה זה מידה גדולה. הנה רואים שהשישה זה פת גדולה וחשובה. פליגה דשמוע לדרשה הזאת, זה חולק על שמוע, דאמר שמוע, השישה גרווה דחמה, הוא בכלל אומר שזה קד של יין ולא פת. מה שדוד חילק זה היה בשר ויין ולא בשר ופת. תכתיב אוהבי עשישי ענבים, עומדים מיהושע, האהובים לשתות יין זה עשישי ענבים. הגענו לסוף למדבר עמוד ב', נראה את ההמשך בעזרת השם בפעם הבאה. חזק וברוך.